נשאר פה בתמונות, וכל השידור הזה ממש מול עיניי תמונת פאר, יותר נכון ציור פאר של רב לייבי, שזה פניו, הדרת פניו באמת ניכרת על איזה איש גדול, ומה הכוח של אבא, הנה לקחת משפחה שלמה, להעביר אותם את כל שנות התופת, והם יצאו אנשים שמחים, מאושרים, בוטחים,
ומודים,
ואיך אמרת?
ומודים, ומודים.
תודה רבה לכם.
תודה לכם על ההקשבה.
לאריכות ימים, אנחנו כבר חותמים אמן, אתכם, אמן. חוזה לשנה הבאה כבר.
שנזכה רק לשנה טובה, לחורף טוב. והקדוש אמן. ברוך הוא עושה טוב.
טוב, תודה רבה, תודה רבה.
תהיו בריאים, תודה לכם.
תודה למנדי אור, הטכנאי, בצלק העם התוכניות, המשך ההזנה הרבה, לכל חי.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה נפתחו הערב בטקס ממלכתי במוזיאון יד ושם בירושלים. האירוע התקיים במעמד הרבנים הראשיים לישראל, נשיא מדינת ישראל, ראש הממשלה וניצולי השואה. בטקס הודלקו שש מסורות המייצגות את ששת מיליון היהודים שנספו. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר בנאומו כי היום יש ממשלה אחת שכולם מאוחדים, אף אויב חיצוני לא יוכל לפגוע בנו.
השואה היא אירוע חסר תקדים בהיסטוריה האנושית. גם המלחמות הקשות ביותר בימינו אינן השואה ולא דומות לשואה. שום אירוע בהיסטוריה, אכזרי ככל שהיה, אינו משתווה להשמדת יהודי אירופה על ידי הנאצים ועוזריהם. פשוט אסור לנו לאפשר לאותו גן מסוכן של פלגנות לפרק את ישראל מבפנים. היום ברוך השם, במדינת ישראל יש לנו צבא אחד, ממשלה אחת, כנסת אחת ועם אחד, עם ישראל. כשאנחנו מאוחדים, אף אויב חיצוני לא יוכל לנו.
נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר עלינו לפעול בצורה מלוכדת ונחושה מול הטרור.
עלינו לפעול בצורה מלוכדת ונחושה מול הטרור והשנאה שמובילים נגדנו ארגונים ומדינות, ולבצר את עוצמתה של ישראל כקיר ברזל בהגנה מפני אויבינו. הטלת ספק בזכותה של ישראל להתקיים היא לא דיפלומטיה לגיטימית, אלא אנטישמיות לשמה שיש לעקור מן השורש. עלינו להמשיך ולהיאבק בביטוייה המכוערים של האנטישמיות ששווה ומרימה את ראשה במקומות רבים בעולם, ולהבהיר שגם היום, בחלוף 8 עשורים מהתהום הקודרת ביותר בקורות האנושות, האנטישמיות שמאיימת על עמנו היא פשע כנגד האנושות.
מחר בשעה 10 בבוקר תשמע צפירה בת 2 דקות. יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו אמר הערב, גם היום עלינו להבטיח את הביטחון והעתיד של עמנו מול משטרי הטרור ובראשם איראן שרוצים לחלוטנו. זאת משימתנו העליונה. שר הביטחון בני גנץ אמר כי המשימה לשמור את החברה הישראלית חזקה מכל לכוח אידיאולוגי היא צורך לאומי וקיומי לא פחות חשוב מהמוכנות לתקיפת מתקני הגרעין באיראן. ראש הממשלה נפתלי בנט קיים הערב דיון הערכת מצב יחד עם שר הביטחון גנץ והשרים לפיד וברלב לקראת המשך רמדאן והחשש מפגיעה באירועי יום הזיכרון ויום העצמאות. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסר כי הימים הקרובים מוגדרים במשטרה כימים רגישים במיוחד בשל התלכדות ימי הזיכרון ולהבדיל סוף חודש הרמדאן. בתוך כך, קרוב ל-3,000 שוטרים נפרסו הערב בכל רחבי העיר, בדגש על העיר העתיקה, וזאת מחשש להפרות סדר אלימות ולעימותים מול השוטרים. עבדאללה מלך ירדן אירח בארמונו באמן את יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. עבדאללה קרא לעבוד יחד עם הקהילה הבינלאומית כדי להשיב את הרגיעה לירושלים ולעצור את המתקפות באזור. הוא ציין כי ירדן הגבירה את התיאום עם מדינות העולם במטרה למנוע הסלמה במסגד אל-אקצה. המלחמה באוקראינה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שיגר היום מסר מאיים למדינות המערב והודיע כי ארצות תגיב במהירות ובנחישות נגד כל מדינה שתתערב בנעשה באוקראינה. פוטין האשים את מנהיגי המערב בניסיון לחלק את רוסיה ולשעבד אותה. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי לצד החרפת הפעילות הצבאית הרוסית, מזכ"ל האום נחת היום לראשונה באוקראינה מאז החלה הלחימה, והוא צפוי להיפגש עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. לקראת שישי ושבת תורגש עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הטראומה. וראשית נודה למי שאיתנו באולפן בבני ברק, אורי כהן ושלמה פולק. המשבר הגדול. יש זמנים בהם האדם חווה אירוע של חוסר אונים, השפלה גדולה, ביזיון גדול. לפעמים זה הרבה יותר גרוע. החיים שלו עומדים בסימן שאלה. האדם נמצא בסכנה, סכנה מוחשית, והוא חווה חוסר אונים. החוסר אונים הוא מוחשי, הוא במציאות, הוא קיים, אבל גם לאחר שהאדם יצא מכלל לסכנה, גם אחרי שהאדם יצא מהאירוע הטראומטי, המשבר הגדול, עדיין הוא ממשיך לחשוב בעולם מושגים של חוסר אונים. ואפילו שהאירוע מאיים אינו עוד, הוא מנותק מהאירוע במציאות, אבל הוא עדיין, כמו היינו אומרים, מרגיש וחושב בעולם מושגים של חוסר אונים. ויש זמנים שבהם האדם מרגיש כבר פוסט-טראומה. מה הכוונה? זו כבר הפרעה, שהיא מופיעה אחרי שהאדם נחשף לאירוע שמהווה סכנת חיים או פציעה קשה, או כל דבר ששם את האדם במקום של חוסר אונים. החשיפה לאירוע, אירוע מאיים, יכולה להיות חשיפה ישירה, האדם בעצמו היה בסכנה, או באופן עקיף, האדם היה עד לאירוע טראומטי. מעבר לחשיפה לאירוע, במצב של פוסט-טראומה, האדם סובל מכל מיני תופעות שונות שמתקיימים לאורך זמן וגורמים למצוקה נפשית משמעותית לפגיעה בתפקודו של האדם. וזה בא לידי ביטוי בכמה אופנים. החוויה המחודשת יכולה להחזיר מחשבות חוזרות ונשנות על האירוע הטראומטי, חלומות, דמיונות, זיכרונות ממה שהיה. וככה האדם רוצה להימנע מכל מה שיכול להזכיר לו את האזור המאיים ואת התקופה הרעה. וכך חלק ניכר מאנשים שהם הניצולים מתקופת השואה, השורדים, הם כיום נמצאים בעולם. והרבה מהם מתמועדים עם קשיים. לפעמים בהיבט ההישרדותי, עוני, חוסר במוצרי מזון. לפעמים בנושא נפשי, בדידות. לפעמים אין להם פתרון למטלות יומיומיות כמו קניות, ניקיון הבית. וכמו פצצת אטום שמפיצה קרינה רדיואקטיבית לטווחים רחוקים גם הרבה זמן אחרי התפוצצות הפצצה. במקרה הזה, זוועות השואה ממשיכות, כמו היינו אומרים, להשפיע על מי שנחשף עליהם בדרך זו או אחרת. ולמרות התקווה והרצון של אנשים לפתוח דף חדש, להשתנות, לשכוח את העבר, להתקדם מעלה. בכל אופן, תלישת ואובדן המשפחה, איום המוות, האירועים הטראומטיים שליוו את כל מסע ההישרדות של האנשים, בהרבה מאוד מקרים עד היום מלווה אותם. הרבה ניצולי שואה הצליחו לא רק מבחינה פיזית, אלא גם נפשית. הם אכן הצליחו לתפקד, לעבוד, ללמוד, ליזום, לפעול. וזה פלא גדול, אנשים שחוו טראומות ואובדנים מהותיים כל כך ממשיכים לשרוד. לא רק לשרוד, לחיות. לא רק לחיות, גם ליזום. והאנשים האלה גילו תכונות רבות, גמישות, נחישות, חוכמה, הסתגלות וצמיחה במצבים המשתנים. אבל בכל אופן, הרבה מאוד לצערנו, של אנשים ניצולים התמודדו עם כל מיני תופעות, כמו חרדות, סיוטים, דריכות יתר. הזיכרון בראש או בחלום חוזר על עצמו פעם אחר פעם, ואדם מדמיין או חולם על האירוע הקשה, על הפחד, על הסכנה, על האיום, על מה שהיה. אמנם יש לציין אנשים שעברו את השואה, את המלחמה, בגילאי הילדות, בגילאים מוקדמים יחסית, הם יותר נטו לפתח הפרעות אישיות. מדוע? מכיוון שלא הייתה להם הסביבה התומכת. ככל שהאדם היה בוגר יותר בתקופת המלחמה, בזמן המלחמה, האישיות התגבשה. אז זאת אומרת, כבר יש לו דעה מה טוב מה רע, שיש אפשרות להתנהל למרות המשברים, שמשבר הוא לא חזות הכל, הוא זמני. תפיסות אלה ואחרות, שהן יעילות כדי שיוכל האדם לתפקד באופן בריא, הן כבר נמצאות באישיות בוגרת. אז הזמן עובר, מאז הטראומה והקושי והאמירה המנחמת, הזמן עושה את שלו, היא אמירה בהרבה מאוד מקרים לגמרי לא נכונה. כי הזמן לא מרפא, תלוי מה יהיה במהלך הזמן, ואנשים שהם ניצלו מהמלחמה לא תמיד הרגישו שהזמן עושה את שלו, לא כולם, בהרבה מאוד מקרים הם לא ראו את התוצאה הטובה. אמנם נכון שהרבה מהניצולים הפגינו במהלך החיים יכולת התמודדות והסתגלות יוצאת דופן ומרשימה, אבל עם הזמן, ככל שהם יותר התבגרו, הם פחות עסוקים, פחות יוזמים, פחות עושים, ואז הטראומה. הזיכרונות, מה שהיה, צף ועולה וחוזר במחשבות. ובעיקר בשלבים מאוחרים של החיים. האדם עורך, כמו היינו אומרים, מעין סיכום לא רשמי של החיים. איך נראו החיים? מה השגתי? מה עשיתי? מה איבדתי? איפה נכשלתי? איך יכלו החיים להיות טובים יותר? תהליכי הסיכום האלה הם בהרבה מאוד מקרים עלולים להיות, יכולים להיות מספקים, מלווים בתחושה טובה, השגתי, פעלתי. אבל אצל הרבה ניצולי שואה המצב הוא לא בהכרח כך, ולפעמים אחרת לגמרי. אצל הרבה ניצולי שואה הם מרגישים, חווים תחושות חזקות, התעוררות של הזיכרונות הקשים. וכך הם מרגישים לא פעם החמצה וכאב גדול על מה שעבד, על מי שעבד. המחשבות על החיים האחרים שיכלו להיות אם לא המלחמה, אלה הן מחשבות שעשויות להיות מייסרות, מתסכלות, לא פעם מוביל לחרדות, דיכאון, מצב רוח מדוכדך. ולפעמים במהלך החיים הם לא רצו לדבר על מה שהיה ואיך שהיה, ודווקא בשלב מבוגר יותר של החיים הם כן מדברים על מה שהיה ואיך היה, למרות העבר הקשה. ככל שמתבגרים ישנו, כמו היינו אומרים, דחף לספר, לשתף. וזה חשוב, כי בהרבה מקרים אנשים שחוו אירועים קשים כאלה, הם מתרחקים מהחברה, מהמשפחה, וקשה להם. לכן מצד אחד כן חשוב לכבד את הגבולות שלהם, אבל גם לתת להם תחושה שהם לא לבד. לנסות לעודד אותם להסתרף לחברה, אבל יחד עם זאת, בהרבה מקרים הם מבולבלים בינה לבין עצמם. הם יודעים שהחברה יכולה לעזור, להושיע, לסייע, אבל מצד שני הם לא כל כך היו רוצים להשקיע בנושא החברה, מכיוון שהם סובלים מעין חוסר אמון בחברה, באנשים. קשה להגיד את זה, אבל כן, בעקבות מה שהם חוו, לא תמיד קל להם בחברת אנשים, לא קל להם לגלות אמון באנשים, ולכן הם נמצאים במעין תהליכים דו-כיווניים. מצד אחד הם מאמינים ואוהבים את האנשים, ומצד שני יש רגעים שהם מגלים את האמון שלהם בחברה, באחרים. וככל שהם יצליחו לקבל את שני הצדדים האלה בהם, מצד אחד הם חשדניים, לא פעם גם צינים כלפי אחרים, ומצד שני כן אוהבים את החברה, מכבדים את החברה, רוצים קשר עם החברה, ובאותו אדם פעם יכולה להיות חוויה כזו פעם אחרת, בהבדל של לפעמים אפילו שעה אחת. וזה מבלבל את האדם. אבל כאשר האדם ימודע שכן, כזה תהליך הוא עובר בינו לבין עצמו, בתוכו יהיה לו קל יותר. כשהאדם ימודע למה שעובר בתוכו, יהיה לו קל יותר להכיל את זה. נקודה נוספת. אנשים שסובלים מטראומה או פוסט-טראומה, חשוב לו להכריח אותם לדבר. לא להכריח את האנשים שסובלים מההפרעה לדבר על המצוקה. אם הם בוחרים לדבר מצוין, אפשר להקשיב, אבל בלי הרבה ציפיות, בלי הרבה ביקורות. גם אם הם מספרים דברים קשים. בהרבה מקרים לא צריכים לייעץ, אלא עצם ההקשבה עוזרת. לפעמים האדם שהוא סובל מטראומה, משברים. והאירועים האלה עדיין חיים אצלו, חשוב לא להכריח את אותו אדם לדבר ולומר לו דאגה בלב איש, אם ישיחנה ידבר על זה, זה מה שיעזור לו, זוהי טעות. זה לא דבר נכון. מדוע? כי לפעמים האדם נמצא בתוך מערבולת של רגשות, עוצמה של רגשות, שהוא לא יכול להכיל את המצוקה שלו, את הכאב שלו. ולכן הוא רק צריך לדבר על זה, הוא רק צריך לסדר את המחשבות, לסדר את הרגשות, להוציא את זה. מישהו אחר שומע, זה כמו מראה בשבילו, עוזר לו לראות את המציאות. כך גם אנשים שסובלים מכל מיני חרדות, מצוקות, לפעמים אנשים מהצד רוצים כל כך לעזור להם, ולהגיד להם, אין לך בעיה, הכל בסדר, ומנסים להרגיע, ומנסים להסביר למה אין בעיות חמורות ואין מצוקות, אבל האדם שמביע את הכאב שלו והמצוקה שלו, הוא לא פנוי לשמוע את דברי החוכמה, שומע לעצה, חכם, כך אומר שלמה המלך, בהחלט, נהדר, אבל לא תמיד בנוי האדם, לא תמיד יכול האדם לשמוע את העצה. ודווקא חלק מתהליך ההחלמה וחזרה לשגרה כרוך בכך שיחזור אדם על האירוע הטראומטי והקשה ויתאר את זה וידבר על זה, וכך הוא עושה לעצמו סדר בראש. זה היה, זה קרה, אבל יצאנו, הסתדרנו, התמודדנו. לכן לא נכון לבקש מאנשים שסובלים מהפרעה להפסיק לחזור על הסיפור. עד הרבה, כדאי להמשיך ולהקשיב, כמו שאומר שלמה המלך, דאגה בלב איש ישכנה, ועל זה אומרת הגמרא, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. חשוב לזכור עוד נקודה, הטראומה היא משנה את הדרך בה רואה האדם את העולם, והיא עלולה לגרום לאדם לראות את העולם כמקום מסוכן, כמקום מאיים. לכן חשוב להראות לסובלים מאותה הפרעה שאנחנו איתם, לטווח הארוך, אפשר גם מדי פעם בזמנים רגועים ושלבים לדבר איתם על העתיד, ליצור תוכניות. כך אפשר לעזור להם להרגיש אהובים ומחוזקים, וכן שהעתיד הוא חיובי, להדגיש את הכוחות ואת האמונה שכן אפשר להתאושש, אפשר להתחזק, אפשר להתעודד. כן חשוב לזכור שאנשים שמתמודדים עם הטראומה הם לא פעם אנשים שמתמודדים גם עם תחושה חזקה של לחץ פיזי ורגשי, ולא פעם סובלים מקושי בשינה, מרגישים מותשים, וזה מגביר את הסיכוי שהסבלנות והסובלנות שלהם ברמה נמוכה, ויש להם התפרצויות. בזמן ההתפרצות הרגשית חשוב להישאר רגוע ולהשרות תחושה של ביטחון, להימנע מלהתנהג בגישה שהיא גורמת לאדם שחווה את הטראומה שקטו בהתפרצות להרגיש חוסר אונים, להרגיש איום. לקבל את מה שאומרים, לקבל את מה שמספרים למרות שרע להם, קשה להם, ומתארים קשיים ומדברים באופן קיצוני שלילי. לזכור שהאדם לא נידון איכשהו בשעת צערו. ומכאן ניגש אל נושא ההשקפה, ולאחר מכן נראה איך זה מתחבר לנפש האדם. הרבה אנשים שואלים איפה היה אלוקים בשואה. לנו באופן כללי אין רשות להתייחס ולגעת בשאלות עמוקות ורגשיות, ולכאורה הטוב ביותר היה שכולם יהיו בבחינת וידום אהרון. ואם כולם יקיימו וידום אהרון, אז לא ידברו על נושא השואה וההשקפה, ונמשיך בשגרת חיי התורה והמצוות, מתוך הבנה שהיה כאן מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שתוק, כך עלה במחשבה. זו התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו אודות מה שקרה לרבי עקיבא. אבל האנשים שואלים פעם אחר פעם, איפה היה אלוקים בשואה? והם לא שואלים איפה אלוקים כאשר הם קמים בבוקר וטוב להם, והם לא שואלים כלום. וכשרע להם שואלים איפה הוא היה, את הטוב נקבל, את הרע לא נקבל. אם זו הגישה, אז אין ברירה, צריכים להתייחס לשאלה. לא בגלל שהשאלה היא גורמת להתייחס לתשובה, אלא איך שאנשים מתייחסים לשאלה הזו, ואיך שהם הופכים את השאלה לשאלה עם סימן קריאה. ולכן אין ברירה, צריכים להתייחס בקצרה בכל אופן. אנחנו לא רואים להתייחס לשאלה. אבל בגלל שאנשים לא ראויים, שואלים את השאלה בסגנון בוטה, איפה היה אלוקים בשואה? והם עונים מה שעונים, אפר לפיהם. אז לכן גם אנחנו שלא ראויים, נענם. בגלל שהלא ראויים לקחו את הנושא, נושא השואה, הצער שבשואה, את אלפי היהודים היקרים שיצאו מהשואה, והמשיכו לקיים תרוע מצוות, והשואלים בהרבה מקרים, בין פחית שתייה לאכילת ממתק, יורים בתת מקלע שלהם, זו המקלדת, ושואלים שאלות ברשת, וגם עונים תשובות. איפה היה אלוקים בשואה? כאילו שהם חכמים, פיקחים וענייניים. אז נשאל אותם שאלה, הם כל כך מרוצים מעצמם, מרוצים מהאנושות ולא מרוצים מהבורא, לצערנו. אז יש שאלה שנשאל לפני זה, איפה היה האדם בשואה? איך יכול להיות שבלב היבשת הנאורה, המוסרית, התרחש הפשע הגדול באנושות? הגרמנים שהיו כחיות, והעולם ששתק למרות שהוא ידע. למה לא נתנו פקודה לפוצץ את מסילות הברזל, תאי הגזים? אלא הייתה מדיניות לאפשר לגרמנים להמשיך עם רצח היהודים, השם ישמור. העולם פשוט העדיף להתעלם. אין תירוץ לאומות העולם מדוע לא יתערבו. הרי זו לא מלחמה, זה לא מצב שהיהודים מאיימים על הגרמנים והורגים את היהודים כי הם רוצים להתגונן מפני היהודים. הגענו לדרגה כזו שאפילו תירוץ כזה לא צריכים להגיד. מילא הגרמנים היו אומרים תירוץ, הגרמנים פוגעים ביהודים כי אומרים שהיהודים מאיימים על הגרמנים. אבל כאן אין איום וכן הורגים את היהודים ואף אחד לא מתערב, אפילו לא חרם. העולם הנאור עומד בצד. אז השאלה היא קודם כל לא על האלוקים, אלא על האדם, על בחירת האדם. וזה דפוס מוכר של בני האדם, במקום להתעסק באחריות אישית, מגלגלים את האחריות על האחרים. בין אם זה על בני אדם ובין אם זה על אלוקים, כמו שכתוב, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. השם אומר לאדם, לא לאכול מעץ הדעת, וכשאדם הראשון אוכל מעץ הדעת ומאשים את האישה, האישה אומרת את הנחש, כל אחד מגלגל את האחריות. ובסוף, כולם משלמים מחיר. לברוח מהאחריות לא מסיר את המחיר. והנטייה הזו חוזרת בהרבה אסונות. אם כן, לפני שאלת אלוקים בשואה צריך לשאול את שאלת האדם בשואה, ויש לאדם בחירה לעשות רע, הכל צפוי, אבל הרשות של האדם נטועה. ולכן מי שחושב שיש לו שאלה קשה, איפה היה אלוקים בשואה, יש שאלה הרבה יותר קשה, אם לא אלוקים, אז במה אתה מאמין? בבני אדם? איפה היו בני אדם בשואה? אז אם לא אלוקים, נותרת עם שאלה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסובכת. והרמח"ל בדרך השם אומר, יש כמה וכמה סיבות מדוע דברים קורים לבני אדם. מדוע דברים רעים קורים לאנשים, יש הרבה סיבות, ואחת מהם זה העונש, אבל יש עוד סיבות. אנחנו כמובן לא יודעים במדויק למה הדברים קורים. אין לנו חשבונות שמיים פתוחים לפנינו. אבל כן חשוב לזכור, גדולי ישראל צעקו על כך שהולך להיות רע. גדולי ישראל אמרו שוב ושוב, גרמניה, ערש ההשכלה, משם יצאו היהודים שהשליחו את המסורת מאחורי גוון והצהירו, גרמנים בני דת משה. הם הוציאו מהסידור את התפילות על שיבת ציון והודיעו שברלין היא ירושלים. ובספר משך חוכמה של הגאון רמר שמחה הכהן מדווינסק, הוא כותב פרשת בחוקותיי, בסוף הפרשה, כאשר יהודים יחשבו שברלין היא ירושלים, יבוא עליהם אסון, ודווקא מבני גרמניה, שהם כל כך רוצים להיטמע בהם. כך כותב המשך חוכמה סוף פרשת בחוקותיי, דברים מדויקים. מדויקים ולכן גם מבהילים. גדולי ישראל הזהירו שהאחרית רעה מצפה ליהודי גרמניה. המגיד מקלה אמר, בגרמניה עוד יעשו שלוחן ערוך מפורט לשנאת ישראל, שבו יהיה כתוב הטוב שביהודים הרוג. והטוב זה לא הצדיק, אלא הטוב זה מי שינסה להתבולל, והוא תולה את זה בגלל שיהודים רבים חיפשו להתבולל. כך אומר המגיד מקלם. בגרמניה יעשו שלוחן ערוך מפורט לשנאת ישראל, יגידו הטוב שביהודים הרוג. על חזית בניין ישיבת פונוביץ' בבני ברק מתנוסס הפסוק מספר עובדיה, ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש, מקור הציטוט משיחה שקיים הרב כהנמן, מייסד ישיבת פונוביץ' עם החפץ חיים לפני השואה. בסוף ימיו של החפץ חיים כבר עלה היטלר, ימח שמו וזכרו, לשלטון בגרמניה, והאנטישמיות החלה להציף את אירופה. חפץ חיים הרבה ידבר על הרע שיהיה, וכאשר הרב מפונוביץ' שאל מה יהיה, מה נעשה, אז החפץ חיים אמר, מלחמת העולם הראשונה הייתה קשה, אבל השנייה הייתה משחק ילדים ביחס לראשונה, ולכן בהר ציון תהיה פליטה, הרעה לא תגיע לישראל. ואכן צבאות הנאצים נעצרו במצרים ולא דרכו בארץ ישראל, ובהר ציון הייתה פליטם. אז אנחנו לא יודעים מדויק להגיד למה קורה כל דבר, אבל מצד שני אסור לנו להתעלם שהרי התורה מלאה בשכר ועונש, וזה ברור. הצדיק ורע לא חוזר פעמים רבות בתנך, אברהם אבינו, יעקב אבינו, יוסף, כל כך הרבה. והרמב"ם בהלכות תעניות אומר, צרה שקורית לבני האדם היא לא לחינם, והוא אכזר אם הוא יהיה אדיש, והוא גורם לכך שהצרה תחזור שוב ושוב. אנחנו לא יכולים לומר את החשבון המדויק של הקדוש ברוך הוא, אבל מצד שני, אי אפשר להגיד שהשופט כל הארץ לא יעשה משפט. אנחנו לא מסוגלים להסביר את חשבונות שמיים, יש חשבונות לא מובנים, אבל צריכים לזכור, את הרע אי אפשר להסביר. אבל גם את הטוב לא תמיד אפשר להסביר, ובהרבה מקרים גם כן אפשר להסביר. איך זכינו שכל בוקר אנחנו קמים? גם לטוב לנו הסבר ברור, אלא שהוא מובן מאליו, כי התרגלנו אליו. עוד נקודה, כאשר שומעים את המספר 6 מיליון זה קשה, 3 מיליון יותר קל? 10 אלף יותר קל? 100 אנשים שהובלו לטבח בלי אבון זה יותר קל? ותינוק אחד? מתי היינו מפסיקים לשאול את השאלה? בעצם, כל המושג של צדיק ורע לו, הוא שאלה קשה, ולא מחשבותיי כמחשבותיכם. ולכן השאלה הגדולה היא, לא על 6 מיליון ועל האופן והצורה, אלא בכלל, מדוע העולם בנוי באופן של צדיק ורע לו? וכשאמרנו צדיק ורע לו, אין הכוונה צדיק והוא קיבל שריטה, אלא שרע לו, ממש. וצריכים ענווה וסבלנות לדעת את המקום הנכון שלנו. אבל כן, בהחלט, העולם הוא לא הפקר. אמנם נכון, אהרון הכהן, כאשר הוא איבד את שני הבנים שלו, שמתו בעיצומה של חנוכת המשכן, והידום אהרון, התורה מתארת, והידום אהרון, זוהי תגובה מתאימה, טרגדיה בלתי נתפסת. אבל מצד שני, אמנם נכון שלא במנדט שלנו להסביר מדוע, אבל כן אנחנו זוכרים ויודעים שהייתה סיבה. יש כמה וכמה סיבות מדוע נפטרו בני אהרון באותו זמן וידום אהרון. אבל שום דבר לא קורה לחינם, ואי אפשר להיות אדיש ולומר לא יודעים וזהו. הרמב״ם בהלכות תעניות אומר, מי שמתעלם מצרות אומר שזה מקרה עלול לסבול עוד ועוד מאותם מקרים. וזה לא נעים לשמוע, אבל ציבור מאמינים קל להם יותר לקבל את האמת. פרשיות בחוקותיי וכי תבוא פרשיות התוכחה. זה מצער, זה קשה, אבל זה כתוב. התורה בהחלט לא מתארת את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם כצדיק וטוב לו. מי ששואל שאלה למה צדיק ורע לו, הוא פשוט מגלה בורות שלעולם הוא לא למד תנך. אמנם נכון, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שתוק, כך עלה במחשבה, אבל יש הסבר מדוע. אולי זה לא מובן לבני האדם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אבל יש הסבר. והקדוש ברוך הוא גילה בתורתו, בפרשיות בחוקותיי וכי תבוא, שיכולות להיות צרות מזעזעות, השם ישמור. ולכן אי אפשר לומר, איפה היה אלוקים בשואה? בא בשעה שלפני השואה, ולפני חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, כבר דיבר הקדוש ברוך הוא בתורתו על מה שיכול להיות. האלם הוא רגשי, ההפתעה היא חזקה, הזעזוע הוא אדיר, אבל אי אפשר לומר שהדבר לא היה ידוע, שהדבר לא אפשרי. אחר שזה קרה, לא תקום פעמיים צרה, בעזרת השם נזכה לגאולה במהרה. אבל במבט לאחור, להגיד שזו הפתעה? זו הפתעה למי שמדלג על פרשיות בחוקותיי וכתבו בתורה. אז איפה היה אלוקים בשואה? זו לא זעקה הגיונית, זו זעקה של ייאוש. ייאוש, כאב, מובן. אבל השואה לא צמחה על חלל ריק, השואה היא אסון בלתי נתפס שהגיע בתקופה שהייתה שיא ההתקדמות האנושית. אותה תרבות אירופאית שאימנה צמחה השואה הייתה אמורה להיות תרבות מלאת קדמה ומוסר, ודווקא אימנה צמחה הזוועם. היה אפשר שמאז השואה ועד ימינו התחושה שתקנן באנושות היא שאין סיכוי. לא משנה כמה יתאמצו בני אדם, אי אפשר להיות מוסרי, אי אפשר להתקדם, כי בסוף המפלצת האנושית תנצח. במינים אחרות, איפה היה האלוקים בשואה? זו כמו שאלה, איפה התקווה? או אין תקווה? בסוף יגידו בני אדם, הנצח הוא רק אפר ואבק. אין ערכים, אין חלומות, אין אמת, אין תקווה, אין בורא. התשובה, איפה אלוקים היה בשואה? ולמה הייתה שואה? התשובה היא במישורים רבים, חלקם נבין, חלקם לא נבין. אבל תשובה אחת היא בידיים שלנו. למרות האסונות שקיימים, למרות הקשיים ולמרות הזוועות שכל אחד מאיתנו חווה וחווה, בסופו של דבר, העולם הוא טוב, החיים טובים, המציאות הולכת ומתקדמת לקראת הגאולה. אנחנו כיום יכולים להמשיך לחיות חיי מוסר, רוחניות, עירת שמיים, להעניק משמעות לבריאה למרות השואה שהייתה. אז אנחנו התשובה, יש תקווה, יש אלוקים, יש שאלה אדירה, למה הייתה שואה? אנחנו בטוחים 100% שהתשובה לשאלה היא הרבה יותר טובה, ואנחנו מאמינים שאנחנו נראה אותה, ואנחנו מאמינים שכל יום התחזקות בתורה ומצוות היא חלק מתהליך התשובה לשאלה למה זה קרה. יגיע הזמן שנבין שלא ייתכן שהשופט כל הארץ יעשה דברים בלי משפט, אלא הכל יהיה כל כך טוב והיה כל כך רע. אין לתאר כמה. עודך השם כי ענבת בי, יהיה הרבה הרבה יותר טוב. וזו האמונה, וזו התקווה, וזו האמת. וזה מה שמוביל, וזו משמעות הצמיחה היומיומית. לא הפתרון הסופי של היטלר ימח שמו, אלא הפתרון הסופי שלנו. כן ירבה וכן יפרוץ, הוא אמר פן ירבה, אנחנו אומרים כן ירבה, ומיום ליום מתקיים בנו ויפרו וירבו ויעצמו, במאוד מאוד ההפך מהפתרון הסופי שתוכנן, נצח ישראל לא ישקר, זו התשובה. אז לא רק שלמדנו שאי אפשר לסמוך על המוסר האנושי ועל הרגש של בני האדם, העולם שתק, ויש לזכור, לא לשכוח, והתורה אומרת זכור את אשר עשה לך המלאק, מצוות עשה. אבל בנוסף לכך ישנו מימד נוסף, בעל כוחך אתה חי. לפעמים צריך האדם לקיים בו את בעל כוחו הוא חי. הוא לא חושב שעוד הוא יכול לחיות, הוא לא חושב שעוד יש סיכוי לחיות, הוא עושה את זה בעל כוחו. בעל כוחו הוא חי, בעל כוחו הוא שורד. אבל הבעל כוחו פסיק, לאחר מכן זה הופך את זה לחי, הוא מתמלא בחיות, בתקווה, ובהמשך קיום החיים על פי התורה והמצוות. נצא להפסקה. אנחנו נרצה להמשיך, אין הפסקות הפעם, ואנחנו נרצה מיד להתייחס לבעזרת השם מאזינים. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. 03-593-93. שאלה ראשונה. המשנה בברכיו אומרת, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אבל לכאורה הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. זו השאלה. אי אפשר לרצות את כולם. שאלה טובה. שאלה טובה, האמת, אנחנו לא יכולים לרצות את כולם. זו הגמרא במסכת כתובות. הגמרא שאומרת, אם אנחנו רואים תלמיד חכם, שהוא יותר מדי אהוב ורצוי על כל האנשים, יכול להיות שהאדם הזה, הוא פשוט מרצה את כולם, באופן לא מדויק. הוא פשוט אומר להם מה שהם רוצים לשמוע, ולא מה שהם צריכים לשמוע. אנחנו נרחיב בזה עוד כמה דקות, בעזרת השם נתחיל להתייחס למאזינים, ואז נחזור לשאלות שבכתב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
כן, שלום. רציתי לשאול שאלה. כתוב בבן תורה ומורה, כתוב שהוא נידון על שם סופו, כי בסוף הוא ילסם את הבריות ויהרוג אנשים.
נכון.
ואילו בישמעאל רואים שכתוב שם ההפך, כתוב שבאשר הוא שם, שהקדוש ברוך הוא תן את האדם לפי איך שהוא עכשיו.
כן. שאלה מצוינת, אנחנו רואים שישמעאל לא נידון על שם, ישמעאל לא נידון על שם סופו, למרות שסופו רע ומר עד היום, והוא נידון על שם מישהו היה באותו זמן. את השאלה הזו שואל הראם, רבי אליהו מזרחי. שואלים את זה עוד, הראם עונה תשובה כזו. אומר הראם, בואו וניקח את הבן סורר ומורה. הבן סורר ומורה, עכשיו, הוא בסדר או לא בסדר? עכשיו הוא לא מגיע לעונש מוות, הוא עדיין לא עשה משהו כל כך קיצוני. אלא מה? היות ואומרת הגמרא, מכיוון שהוא אכל בשר ושתה יין, אז אומרת התורה, נוציא אותו לבית דין להיסקל. למה? כי הוא התחיל תהליך. זה נכון שהוא עדיין לא הגיע אל הסוף. אבל היות והוא הרגיל את עצמו לזלילה, לסביעה, בסוף מגמר, מחלה את נכסי אביו, הוא מבקש לימודו. מה הכוונה מבקש לימודו? הוא מבקש את מה שהוא רוגל, בשר ויין, ואז אם הוא לא מוצא כדי סיפוקו, זה ודאי שהוא יצא לפרשת דרכים, וילסתם יגזול את הבריות, ואפילו אם צריך, יהרוג אותם. למה? כי ההתמכרות שלו לתאוות היא קיצונית. האבן עזר אומר, מהות הבן צורר ומורה, זה כמו אדם שהוא אפיקורס. מדוע? הוא לא מבקש לא את חיי העולם הבא ולא את הרוחניות, אלא אך ורק את המאכל ואת המשתה. אז רב חיים שמולביץ אומר שבכך רואים שיש כאן מגמה של אדם שלא מאמין בכלל בעולם רוחני. אז הוא יכול בסוף גם ללסתם את הבריות. כמובן, לא כל בן אדם עתיד ללסתם את הבריות ונדון עליו כזה דין, אבל אם בגיל כל כך צעיר הוא כבר כל כך אומרי, אז הוא כבר שאלה מהותית, ואת השאלה הזו מכרים הידי שאנחנו אומרים ימות זכאי ואל ימות חייב. הספתי חיים אומר, חומרת העונש של בן צורר ומורה, זה א', הוא מבזה את אביו ואת אמו, ומזלזל בהם, וגם הוא מזלזל בקדושים תהיו, הוא לא נדבק בקדוש ברוך הוא. אמנם זה לכאורה מצוות מאוד פרטיות, מדוע בגלל זה הוא נידון על כל, באופן כל כך קיצוני? התשובה היא, יסוד התשובה והשינוי של האדם, זה מה? זה כאשר יש לאדם שאיפה. יש לו שאיפה להשתפר, להתחדש, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להגיע לסי פסגת השלמות, אז הוא לא מגיע לשם, אבל לפחות זה חלום. לא, לא עכשיו, עוד שנה, עוד חמש שנים, יש מגמה. אדם בכל אופן בתחילת הדרך צריך לראות את המטרה שלה הוא רוצה להגיע, את התחנה הבאה, את התחנות האחרונות. השאיפה, הוא אין לו בכלל את השאיפות האלה, הוא מזלזל בכיוון, במגמה, אין לו שום שאיפה, כל השאיפה היחידה שלו זה עולם החומר. אז הוא במגמה כמעט ברורה. אמנם נכון, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, והוא מכיר מה שקורה במערכת ההרגלים של בני האדם, שבני האדם לא בקלות משנים הרגלים, בטח אם זה נטמע בגיל צעיר. אבל האדם עצמו, הוא כן יכול לחזור בתשובה, הוא כן יכול לעשות שינוי. זה לא אומר שנגזר גזר דין על הבן צורר ומורה, הוא כן יכול לעשות שינוי. אבל הבית דין דנים אותו כפי מה שקורה לרוב בני אדם שלא יחזיקו מעמד. אז אם כן, המגמה של הבן צורר ומורה, מה היא? כלפי מטה. המגמה של ישמעאל, מה היא הייתה? כלפי מעלה. ולכן, היות והמגמה הייתה ככה, אז נעמיק עכשיו עוד קצת, לא רק מגמה, אלא בן צורר ומורה, הוא כבר התחיל. הוא כבר התחיל את הרע שלו. אבל ישמעאל, על מה אנחנו אומרים שהוא לא נידון על שם סופו? הוא לא התחיל שום דבר רע. הוא לא מצייר את עם ישראל כמו שאומרים, כמו שמופיע שם במדרש ורש"י, שרק לעתיד לבוא הוא יצייר את עם ישראל. הוא ישמעאל עצמו לא התחיל שום מגמה רעה עדיין. הוא בסך הכל עכשיו רע, שלילי, והוא עכשיו חוזר בתשובה. אבל ביחס לרע שהוא יעשה לעתיד שיצייר את עם ישראל, בזמנו הוא לא התחיל כלום.
אז אין שום מגמה אצל ישמעאל. אצל הבן צורר הוא מורה, עכשיו ישנה המגמה. עכשיו הוא כבר יצא לדרך. עכשיו הוא התחיל את התהליך שלו. הוא התחיל תהליך של חומריות וזלזול בכל מה שקשור עולם הרוח. ולכן הוא נידון על שם סופו, כי הוא כבר התחיל, וישמעאל לא התחיל. אז לכן הוא לא נידון על שם סופו, כי אין מה לדון אותו, כי עדיין כלום, שום דבר לא קרה. אז לכן יש רק דגש באשר הוא שם, כי עדיין לא קרה כלום לגבי העתיד שלו.
ורציתי לשאול עוד שאלה, כמה חזק באמת כוח הרצון של הבן אדם?
כמה חזק הוא כוח הרצון של האדם? כוח הרצון של האדם הוא חזק כשהוא מתפקד, אבל בהרבה מאוד מקרים בדיוק כשאנחנו צריכים אותו הוא לא נמצא. הוא כוח מאוד חזק, כוח הרצון. חזל אומרים, לדוגמה, כאשר האדם רואה סוטה בקלקולם, יזיר עצמו מן היין. אז שואלים בעלי המוסר והחסידות, מדוע יזיר עצמו מן היין? הרי עכשיו מה הוא עשה? עכשיו הוא רואה את האישה, אז הוא רואה סוטה בקלקולה, הוא רואה את כל העונשים, אז מה יש? למה עכשיו להגיד לו, תזיר עצמך מן היין? הוא לא צריך. הוא עכשיו רואה את הרוע, ואת מה שקורה לאותה אישה. אם כן, מה יותר טוב מאשר מה שהוא רואה? העונש מול העיניים. ובכל אופן, יזיר עצמו מן היין. מדוע? הגמרא במגילה אומרת, אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשע. אסור להסתכל בצלם אדם רשע. לא הסתכל. למה? אומרים המפרשים. הוא אומר אדם רשע, אז הוא אומר לעצמו בראש, זה אדם רשע, הוא שלילי מאוד. אבל אז, יש גם עוד קול נוסף בנפש האדם. קול מספר 2. הקול השני אומר, תראה, הוא לא כל כך רשע, כי אחרי שנייה וחצי כבר מתחילים קצת להתרגל. אחרי 5 שניות בכלל מתרגלים, אחרי 20 שניות זה לא כל כך גרוע, לא קרה לי כלום. אז הוא מתרגל. האדם רואה את הסוטה בגלקולה, הוא רואה את הביזיון, הוא רואה כמה זה רע, אבל אולי אומר האדם לעצמו בסדר, זה אולי לא כל כך גרוע, הוא יתרגל. אז יש לאדם כוח רצון, כמה זמן הוא מחזיק? הורס אותה בקלקולה, כמה זמן זה מחזיק? 5 שניות, אחרי 5 שניות הוא כבר אומר, אולי זה לא כל כך גרוע. לכן יזיר עצמו מן היין. לא להסתכל בדמות אדם רשע, למה? כי אחרי כמה שניות הוא אומר, אולי זה לא כל כך גרוע. כך גם כן לגבי הרצונות של האדם. האדם אומר, אני אעשה שינוי ואני אשתנה ברגלי אכילה ושתייה ולימוד ותפקוד, ואני אעשה ואני אפעל, בכוח הרצון הוא נהדר. אבל אחרי 5 דקות או 5 ימים, זהו, הוא לא נמצא עוד. לכן אומרים חזל, בהרבה מאוד מקרים, שאדם לא יסתפק לסמוך רק על כוח הרצון, אלא אדם ישתמש בכל מיני מעשים שיזכירו לו איך להתנהל ולתפקד, מבלי שהוא צריך להשתמש באותו כוח שנקרא כוח הרצון. זה נהדר שיש כוח הרצון, זה טוב שיש כוח הרצון, צריך לעורר את כוח הרצון, אבל לא לסמוך עליו כל הזמן. לכן הרורס אותה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. לא סומכים על הרצון שלו, כשהוא ראה את הרע, והוא אמר לעצמו, סור מרע, לא סומכים על זה, יזיר עצמו מן היין. מדוע? כי אפשר לסמוך אך ורק על כוח הרצון. אז אפשר לעורר את כוח הרצון, אפשר לדבר על כוח הרצון, אפשר לחזק את כוח הרצון, אפשר לדבר כמה כוח הרצון הוא טוב, אבל צריך גם לזכור כמה כוח הרצון הוא חלש, כשהוא לא נמצא, או כשהוא נמצא באחוזים מועטים, ואז האדם לא מצליח לתפקד כראוי, ולכן הוא צריך לייצר לעצמו עוד מערכות נוספות שלא תלויות בכוח הרצון.
תודה.
בבקשה. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
הלו.
כן, שלום וברכה.
שלום רב. אני מדבר עם הרב?
כן.
שלום. תראה, השאלה שלי
כן.
כזאת. מתחלקת לשתיים או שלושה חלקים. העניין הוא כזה, ש שיש לי אבא שהוא אדם מאוד מאוד קרוב אליי.
כן.
יש לו בעיה של, בוא נאמר, דברים שמשנה תודעה. בוא נאמר על אלכוהול. עכשיו, אבא שהוא במהלך החיים אדם מאוד מאוד אכפתי, מאוד מאוד אוהב, מאוד מאוד משקיען, ברמות של אין דברים כאלה.
כן.
אבל הבעיה היא שכשהוא נכנס פתאום לשתייה, אני לא דן אותו, כי הוא עבר מלא דברים לא קלים בכלל במהלך החיים שלו, כן. שגרמו לו להידרדר למצב הזה של בריחה.
כן.
שהם מתחלקים לשלושה דרגות. דרגה כן. ראשונה, שהוא לא מכיר אותי, שהוא בשתייה. דרגה שנייה, שהוא שונא אותי, שהוא בשתייה. דרגה שלישית, ברף חמור יותר, שהוא אויב שלי. כן. עכשיו, זה כביכול, שני אנשים שונים.
כן.
יש לי את האבא שאוהב אותי, האבא שייתן לי את כל החיים שלו בשבילי,
כן.
ויש לי את האבא השני.
כן.
שהוא אבא שלא רואה אותי, זלזל, שזה המציאות עכשיו.
כן, אני ברשותך
הבעיה
רגע,
חמורה
אחד,
יותר.
רגע, אני רק ברשותך עוצר, רק אם תוכל בבקשה, אמרת את הרקע, והוא כואב, וחשוב שאמרת, אם תוכל למקד אותנו בסוף בשאלה. יש לנו כאן וכמה אנשים.
אני עכשיו מתמקד.
או, מצוין.
אני עכשיו מתמקד.
בבקשה.
זה הרקע. עכשיו, הקטע הוא שכתוצאה מהשתייה, ומהמציאות של השתייה,
כן.
מהחוויות שחוויתי ממנו במהלך החיי, למרות שהבנתי אותו, ודנתי אותו לקו זכות,
כן.
אבל גם היום, כל פעם שהוא במצב של שהוא קצת שוטה, והוא לא בתודעה מלאה,
כן.
כשאני רואה את זה, הוא עצמו כן. מבחינתו בתודעה מלאה. יש
אני,
מין איזשהו זלזול, זלזול עמוק מאוד שצף, והוא מרגיש אותו. וזה מחרפה ומשגע אותו, ברף שהוא באמת לא מבין מאיפה זה נובע.
ואתה שואל מה עושים עם הזלזול הזה?
אני שואל מה עושים משתי בחינות. א',
תראה.
מבחינתי עצמי, שאני יודע שהזלזול הזה, הוא נובע ממקום אמיתי של, שזה לא אותו הבן אדם שאני מכיר,
כן.
ובית מהקטע שהוא, כשהוא עובר כמה שעות, הוא לא זוכר את ההתנהלות שלו, הוא לא מבין את המתנהלות, הוא לא מבין, לא, הוא זוכר.
אני רגע אחד,
הוא לא
רגע.
מבין את האנרגיות שאני מקבל ממנו,
בוא.
אבל הוא זוכר כן את הזלזול שלי כלפר.
אני
משהו
קיבלתי.
שהוא בלתי נשלט.
קיבלתי, הבנתי. תראה, מה שתיארת, הוא תיארת בהחלט תיאור של התמודדות קשה מאוד. וחוץ מזה, הגדרת את הדברים בצורה מאוד יפה, מאוד ברורה, וגם לימדת על אביך זכות, כך שתיארת את הדברים בצורה מאוד מכבדת, מאוד יפה. למרות המצוקה והכאב שיש, בכל אופן תיארת את הדברים בצורה מאוד מכובדת, ומאוד מאוד יפה, מאוד מכבד, ויש להעריך את זה. וזה נכון, אתה צודק, ממה שאתה מתאר שכנראה הוא הגיע למצב, אני לא מכיר, אבל לפי מה שאתה מתאר שהוא הגיע למצב, כמו שאומר שלמה המלך, תנו שחר לעובד, ויין למראה נפש.
ממש כך.
וזה קשה. עכשיו, אתה בעצם היית רוצה, נקרא לזה, להגיע לרמת C, אם אני מבין אותך נכון, מעין רמת סי שאומרת, גם מתי שהוא בשיא הזלזול כלפיי, אני עדיין יודע שזה לא הוא, ויש כאן שני בני אדם, ויש את האבא הבוחר,
לא.
וזה... רגע אחד.
לא.
רגע אחד. אני רק אסיים. יש לי את האבא הבוחר, ואת האבא הרציני, ויש את האבא שזה לא הוא. זה מימד גבוה. אני שמעתי שאמרת לי לא על זה, אני בכל אופן אמשיך ואומר, גם אם אתה לא רוצה את זה, בסדר, אבל זה המימד הגבוה, בוא נגיד. בוא נגיד, אם היה בן אדם שעושה דבר כזה, היינו אומרים, תראה, באמת כל הכבוד לו. הוא מצליח לדון לקו זכות גם בזמן הקשה ביותר. אבל לא הייתי אמליץ לאנשים לסמוך על אפשרות לעשות דבר כזה. זה כמעט בלתי אפשרי לעשות דבר כזה. אי אפשר לדון לקו זכות במצב כזה. צריכים לבחור משהו אחר. גישה אחרת לגמרי. זה זמן שבו אין אפשרות להיות בחברתו. כל דבר שתעשה בחברתו פשוט לא תוכל להיות. לא תוכל להיות בחברתו. אם והיה, ואנחנו אומרים, יש כאן מצב של פיקוח נפש, נחשוב פעם נוספת. אבל בעקרונית, לא להיות שם. ברגע שהוא מתחיל לא להיות, בכל מקרה עוד כמה שעות הוא לא זוכר מה היה ואיך היה וכדומה, לא להיות, כי אין אפשרות שלו להרגיש את הרגשה הקשה, ואז לשדר את הזלזול. זה ניסיון שבלתי אפשרי לעמוד בו. ולכן זה נורמלי, מה שאתה חווה, וגם נורמלי, שתהיה מודע לזה ותגיד, רגע, זה לא בשבילי ואת זה אני לא יכול להכיל, פשוט לצאת, לא להיות שם.
אז אני מחילה, כבוד הרב, אני אעצור ואתקן וחדד. שתי נקודות.
אבל ברשותך, אנחנו צריכים בשתי דקות, כי יש לנו עוד כמה מאזנים, בסדר?
אוקיי, אני אקצר. א', הנקודה הראשונה היא, שהזלזול הוא צף ממני, כשהוא לא מבין את מהות הזלזול, הוא לא מבין, זה משהו שאני עצמי לא תמיד שולט בו. ב', אני לא יכול להתנתק, אני אגיד גם למה. כי אני מנהל את כל הדברים המורכבים בחייו. עכשיו, הרבה פעמים שהוא במצב שהוא לא במודע, לא
תראה, אני ברשותך עוצר אותך, אנחנו צריכים להתקדם, לא כי זה לא חשוב מה שאתה אומר, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר. אני רוצה רגע אחד לסכם. אני מבין שמה שאמרת הוא רגע של זלזול, שקשה להציף אותו, קשה בכלל, הוא לא מובן איך הוא צף ואיך הוא עולה. אז אני חושב, כפי שאמרתי לך, היות ואתה חווה הרגשה כל כך, כפי שתיארת שלוש דרגות, איך הוא מתייחס, לא פלא שהנפש מרגישה במגננה ובקושי גדול, ולכן אין אפשרות להתמועד עם זה, ולא כדאי לנסות לפתור את זה. כדאי פשוט לצאת, לא לפתור את זה, להמשיך בדברים אחרים. יש דברים שאנחנו יכולים לפתור ונפתור אותם, ויש דברים שאי אפשר לפתור אותם, ולכן כדאי לצאת ולהיות באותו
מקום. אני מבין שהרב קצר בזמן. האם יש אפשרות אולי באופן אישי לנסות לדבר עם הרב?
כן.
איך אני יכול?
אני אתן לך, אין אפשרות לפנות להפקה. בקצרה, אני אתן לך מספר טלפון 054-84-77-627.
מחילה. עוד הפעם?
054-84-77-627.
054-84-77-627.
בסדר, אנחנו נסיים, אנחנו נפנה למאזין הבא בעזרת השם. בהצלחה. כן, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מי אנחנו מעלים את המאזינים הנוספים? כן, נרצה לסיים את הנושא שהזכרנו קודם, כל שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אז הזכרנו שאי אפשר לרצות את כולם, וזה נורמלי שאי אפשר לרצות את כולם. אז איך אפשר שכל שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו? התשובה היא, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, אז יש שמפרשים, כל שרוח הבריות בה"א הידיעה, לא כל הבריות, אלא הבריות המיוחדות, הם אלה שישפטו. אבל באמת אי אפשר להיות, אי אפשר באמת להיות מרוצה בעיני כולם. שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. כן.
שלום. שומעים אותי?
כן, שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול, אני נשואה כבר 14 שנה.
כן.
ולאחרונה נחשפתי לעניין שנקרא הפרעת אישיות נרקיסיסטית.
כן.
ואני, באמת יש לי בעיות מאוד מאוד קשות בשלום בית.
כן.
ואני חוששת שאולי יש את ההפרעה הזאת לבעלי.
כן.
השאלה שלי היא האם באמת אפשר להתמודד ולחיות מול דמות כזאת שמתנהגת בצורה של, איך אני אגיד, הוא עושה לי הרבה טיפולים בשתיקה וכל מיני דברים כאלה.
אז ככה, עקרונית זה אפשרי, אבל לעיקרון יש גם יוצא מן הכלל. אבל לפני שנגיד את העיקרון ואת היוצא מן הכלל, נגיד עוד נקודה. לפני שאנחנו מגדירים את זה כאישיות נרקיסיסטית, אז זה נכון שבהרבה מאוד מקרים אנחנו נחשפים לכל מיני סוגי אישיות, ואז אנחנו מזהים קווי דמיון בין הבעיה לבין מישהו קרוב שאנחנו מכירים. אבל כן חשוב, כן חשוב לא לשפוט לבד. אני יודע שזה קשה, ואני יודע שזה נשמע קצת מזלזל כביכול, או מגמד מה שאני אומר. איך אפשר להגיד לי, תהיה יצרי, אני חיה איתו, אני יודעת מה קורה. נכון. זה נכון. נכון. אני מבין שיש מישהו שחי איתו, וכביכול מכיר את אותו עם מישהו אחר, הוא הרי חי איתו. אבל צריך לבדוק, כי בהרבה מאוד מקרים, האדם שאנחנו רואים אותו, לדוגמה, כנרקיסיסט, או הגדרה זו או אחרת, הוא לא כך בעצם, הוא כך כתגובה. זאת אומרת, שזה לא מהותי אצלו. זה קו לא בריא, לא נכון, אבל זה קו שהוא בחר. דווקא להגיב מול האישה, מול הבעל, צריכים לראות שבאמת רואים את הקו הזה בכל החזיתות. כשדוגמה, יש מישהו אומר, אני מכיר את אשתי, אני מכירה את בעלי. מול כולם הוא הכי נחמד שיש, רק הבית הוא לא טוב. זו ודאי לא בעת אישיות, כי בעת אישיות היא לא במקום אחד כן, במקום אחד לא, בדרך כלל. היא בכל מקום. אז אולי זה לא מתפרץ בכל מקום באותו קצה הזמן, הבית יותר מאשר מקום אחר, אבל כן צריך לדעת שכן, זה נמצא במישורים רבים, לא רק במקום אחד. לכן צריך לבדוק את זה, האם באמת זה כך או לא. אז זו היא נקודה אחת. אני לא אומר את זה עם מקום שבו אני מגמד את הכאב, אני כן רוצה להגדיר את הבעיה. כאשר נגדיר את הבעיה, אז נוכל לדעת איך אנחנו מתמודדים איתה. לאחר מכן, האם אפשר להתמודד איתה עם בעיה כזו או לא. אז עקרונית זה אפשרי, אבל צריך לדעת שבאמת יש בזה חסרונות מהותיים כאשר מתמודדים עם אדם שיש לו הפרעת אישיות. מדוע? כי הבעיה בהפרעת אישיות זה לא כמו אדם רגיל נקרא לזה, שאומר, אני טועה, אני טעיתי, ואני מבין את הטעות, וגם בשעת הטעות, הוא מבין את הטעות, רק הוא לא מתגבר על הטעות. יש בן אדם, יש לו חרדה. יש לו חרדה, הוא לא רוצה לדבר עם בני אדם, הוא יתבייש מהם. אבל הוא יודע שזה לא טוב, וזה פוגע בו, והוא יודע שהלוואי וזה לא היה ככה. אז אם כן, הוא יודע מה הוא רוצה. הוא יודע מה הדבר הרגיל, והוא בכל אופן מרגיש לו בנוח. אני לא אומר שכל בן אדם צריך להיות מוחצן, אבל אם בן אדם הוא מרגיש יותר מדי מבודד, אז הוא מבין שיש כאן בעיה. אדם שהבעיה היא יותר מדי עמוקה, מה זאת אומרת? עמוקה זאת אומרת שהוא מזדהה כבר עם הבעיה. הוא לא מבין איך אנשים לא פועלים כמוהו בכלל. ולכן זו הבעיה בהפרעת אישיות. שהוא לא בכלל מבין איפה הבעיה. לפעמים הוא רק אומר שהוא לא מבין, והוא כן מבין. אבל לפעמים כשהבעיה עמוקה, הוא לא מבין איפה הבעיה. ולכן זו כבר לא בעיה קלה שאפשר להגיד, טוב, אז הוא יבין את זה לא עכשיו, מחר, מחרתיים, עוד סתירה מהמציאות, ואז לאט לאט האדם מתיישר. לא, הוא פשוט לא מתיישר. הוא לא משנה כיוון. מדוע? מכיוון שהוא לא מבין שהכיוון שלו הוא טעות. איי, כל סתירה למציאות היא אמורה לעורר אותו? לא. כל סתירה של המציאות, על פניו, היא רק אומרת לו, לא תעשה שינוי, אלא העולם עקום. ואז אם כן, הבעיה היא כבר יותר עמוקה. בכל אופן, קשה להסתדר, אבל זה אפשרי להסתדר. כלומר, צריך לעשות את הבחירה הנכונה בצורה נכונה, אבל זה אפשרי להסתדר, כשיודעים איפה הם הנקודות שבהן מתעוררת האישיות. איפה הן הנקודות שבהן מתעוררות כל התגובות, ומשם מיד דוגמה. לברוח, להגיב, לתכנן מראש. אני יודעת שכשאני אומרת לו את זה בשעה הזו, במול הילדים, אני כבר יודעת לזהות מהם הזמנים שבו הוא מגיב באופן קיצוני, לא בריא ולא נכון, ואז אנחנו מגיבים בצורה אחרת, מכינים תגובות ולאט לאט מכינים את עצמנו למצבים ולא מופתעים כל פעם מחדש.
תודה רבה.
בבקשה, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות.
כל טוב, תודה, שם ברך אותך.
אנחנו מסיימים בעזרת השם, נרצה להודות למי שהיה איתנו, לאורי כהן, לכם המאזינים, בעזרת השם, מחר בבוקר, ב-6:05, קייל תהרוג בנושא מנוחת הנפש, שלוות הנפש, השיעורים של הבוקר מצולמים וגם נמצאים באתר, בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות, גאולה שלמה, לילה טוב.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב, באולפן יואב צור עם יומן לסיכום חדשות היום.